טוב, שלום לכולם. אחת השאלות שאנחנו מתמודדים איתן זה איך אנחנו צריכים להגיב למורכבויות, נגיד ככה, בתהליך גאולתנו, בין אם זה מורכבויות לאומיות או רוחניות, תרבותיות וכו'. אנחנו יודעים שהדרך של הגאולה היא קימה קימה, כך גאולה אחרונה, אבל לפעמים יש כל מיני סוגיות שממש עומדות בבסיס קיומו של עם ישראל ובבסיס קיומה של האומה וגם של מדינת ישראל, כמו למשל סוגיות של בירור הזהות היהודית שלנו פה בארץ, כמה הזהות היהודית היא חלק יסודי שעליו עומד הבניין. אז זאת שאלה גדולה, ובחרתי ללמוד היום פסקה קצת מאתגרת, כלומר שאפשר להבין אותה לא נכון, אבל אני חושב שהיא חשובה, הפסקה הזאת. בסדר? אז אם אפשר לספר אורות, אורות התחייה פרק נ"ב, בהוצאה שלי זה עמוד פ"ז. עמוד פ"ז בספר אורות, תראו אם זה אצלכם, גם אורות התחייה פרק נ"ב, עמוד פ"ז. נ"ב למטה בצד שמאל. כן, זה אצלכם העמוד הזה?
ישנם דברים.
יופי. טוב, עכשיו הפסקה הזאת באמת היא, ההשלכה, הייתי אומר, המרכזית שלה, היא יכולה להיות גורפת מאוד. כן, אבל אנחנו ננסה אבל לסדר את הדברים ולדייק אותם כמה שאפשר. אבל קודם כל הרב מדבר על העיקרון, אחרי זה נשליך אותו לסוגיה שעכשיו הצגנו. אומר הרב, ישנם דברים טובים וקדושים, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות. שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה וכיוצא בהם. נקרא קצת כדי להיכנס לעניין. אמנם כמו שטובתן של רשעים רעה היא אצל צדיקים, כך היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא, מחוללת יראות רבות, ולכן ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שהם מחזיקים את הטוב והקודש. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. מדוע? שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש על יסודות בריאים של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת, נצח והוד, ובזה תיווסד מלכות עולמים, לאור השם וטובו באחרית הימים בחסדי דוד הנאמנים, שהם ברית עולם אשר לא יחזבו עד עד, והפסוק שהרב מביא. טוב. תכף נראה. לא, כיור. כיורים בכף. לשון מכוער. כיור. טוב, אז בואו נתחיל. אם העולם היה שחור ולבן, זה היה הדבר הפשוט ביותר. כלומר, אם העולם היה עולם כזה, שדברים טובים עומדים על יסודות טובים, ודברים רעים עומדים על יסודות רעים. בסדר, נגיד, אני יודע מה, אדם, הוא נתן למישהו מכה, אז היה ברור להגיד שהאדם הזה הוא אדם מושחת מבחינה מוסרית. אז השחיתות המוסרית הבסיסית שבנפש שלו היא גרמה לנתינת המכה. ומצד שני, אדם שנתן לחברו, אני יודע מה, לטיפה, אז הוא אדם מתוקן מבחינה מוסרית. סתם דוגמה, כן. אם החיים היו כאלה, היה לנו מאוד מאוד פשוט. כי אז החלוקה בין הטוב לרע, בין הקדוש לטמא, בין האמת לשקר, הייתה מאוד מאוד ברורה. כי כל טוב היה עומד על יסוד טוב, כלומר כל גילוי מעשי, ממשי של טוב, היה נובע מיסוד טוב, וכל גילוי ממשי, מעשי של רע, היה עומד על יסוד רע. ואז אתה יודע לחלק, פה הטוב, פה הרע, וכולי, זה הדרך. זה פשוט. אומר הרב, אבל החיים שלנו קצת יותר מסובכים. ישנם דברים טובים וקדושים. הרב, אם נלך למקומות אחרים, מסביר, למשל בסוגיית חופש הדעות, במידות הראייה, ערך חופש, השם הרב אומר שביחס לחופש הדעות, יש טוב וקדוש ורע וטמא. טוב ורע זה בדרך כלל הבחנה אנושית, מה בני אדם מגדירים טוב, מה בני אדם מגדירים רע, נגיד מבחינה מוסרית, סתם דוגמה, וקדוש וטמא זה מה הקדוש ברוך הוא מגדיר כנכון ולא נכון. הדבר הנכון יקרה קדוש, הדבר הלא נכון יקרה טמא. בסדר? אז החלוקה האנושית הפשוטה היא חלוקה על פי השכל האנושי, המוסר הטבעי וכו', היא תיקרא חלוקה בין טוב לרע. החלוקה, אני אומר כרגע בכתבי הרב באופן לא גורף, אבל זה הרבה פעמים. החלוקה בהגדרה מה נכון ומה טוב אלוקי ומה רע אלוקי, יקרא קדוש ותמה. דבר שהוא קדושה הוא ביטוי לטוב האלוקי, דבר שהוא תומה הוא ביטוי לרע האלוקי. בסדר? אז הרב מדבר כאן על טוב וקדוש. ישנם דברים טובים וקדושים. כלומר, ישנם דברים שהם נכונים מבחינה אנושית, טובים, וגם נכונים מבחינה אלוקית. אם הגעתי כבר לטוב וקדוש, אני רוצה אולי עוד, איזה הרע בסוגריים. אם כל מה שהוא טוב היה קדוש, וכל מה שהוא קדוש היה טוב, לכן להפך, כל מה שהוא רע היה תמה, וכל תמה היה רע, החיים היו הרבה יותר פשוטים. אבל גם זה לא מדויק. למה? כי יכול להיות שמה שבני אדם מגדירים טוב, הוא יקרא על פי התורה תמה. ומה שבני אדם מגדירים רע, הוא יקרא על פי התורה קדוש. דוגמאות. ניקח שתי דוגמאות טובות. בסדר? נגיד, אתה רואה אדם במצוקה. יפה. אדם במצוקה צריך עזרה. אז אל תהיה עדיף. תגיב. תחזק אותו, תעודד אותו. בדיבור, בחיבוק וכו'. טוב, יופי. אז דיבור וחיבוק יכול לעודד אדם. יפה. ואם היחס בין שני בני אדם האלה הוא יחס בין זכר לנקבה, והנקבה עכשיו הזאת היא עכשיו באיזה משבר, נקבה שאני לא מכיר. אישה, אני לא מכיר. יפה. אז פה אולי ריבוי בדיבור ואולי אפילו חיבוק, שבני אדם יגדירו זה טוב, זה מעודד. זה טוב, זה קדוש? יכול להיות משהו טוב אנושי, הוא יהיה תמה אלוקי. כמו שרב כותב, עוד פעם, מידות ראייה, ערך צניעות, כותב שם הרב, שדברים שהם מובנים מבחינה מוסרית, הם טובים, אבל התורה, כן, מבחינה מוסרית אנושית, התורה אמרה שהם תמאים. ולכן אומר שם הרב, שמידת הצניעות דוחה מפניה דברים שלכאורה היו טובים מצד עצמם. אז לא כל טוב הוא קדוש. כלומר, לא כל מה שבני אדם מגדירים טוב הוא מה שהקדוש ברוך הוא מגדיר טוב. כי יכול להיות, למשל כמו פה, בני אדם יגדירו טוב לחזק, לעודד, בכל מיני צורות החיזוק והעידוד, החל מדיבור עד מגע, והתורה תגיד לך, לא, זה תמה, זה אסור. וכן להפך, מלחמות. מלחמות זה דבר רע, מה, להרוג אנשים? כל בחומר המלאק, לא היינו מזהים מזה המלאק, להרוג את המלאק, מחות תמחה. זה דבר רע מבחינה אנושית. זה לא הגיוני, מה, אני אצא גם מהמלאק. מה, זה נורמלי להילחם על אדמה? חיי אדמה יותר חשובים מחיי אדם? אבל בואו נצמצם את האדמה, והעיקר שיהיה איזה הסכם שקוראים לו שלום. אז השכל האנושי הוא לא מבין למה אדמה היא כל כך חשובה, עד כדי כך שצריך להילחם עליה, ואפילו עד כדי מסירות נפש, שכולם יחזור הביתה לשלום בעזרת השם. אז זה לא מובן. לכן אנחנו בעד שלום ומספיק עם המלחמות, ואם השלום הזה דורש ויתור על חלקים מארץ ישראל, מוותרים. זה נקרא טוב לפי השכל האנושי. אומרת לך התורה, תמה. מה פתאום? כלומר, מלחמות יקרו רע. כן, נלך לרע. מלחמות יקרו רע על פי השכל האנושי. אבל אם זה מלחמה על ארץ ישראל וכו', זה יקרה מלחמת מצווה. אז יכול להיות דבר שהוא טוב אנושי, כמו חיבוק לעידוד, אבל התורה תגדיר אותו תמה. ויכול להיות משהו יקרה רע אנושי, מלחמה, אבל התורה תגדיר אותו קדוש. אז לא כל טוב וקדוש הוא זהה. בסדר? אם הטוב הוא גם קדוש, הכי טוב. הכי טוב וקדוש שהטוב הוא קדוש. הכי פשוט. הכי פשוט שכל מה שהשכל האנושי והמוסר האנושי יגדירו כטוב, גם התורה תגדיר כטוב. זה הכי פשוט. למשל, לתת צדקה לעני. אדם חלש, אנשים חלשים בחברה צריכים עזרה. יופי. אז אדם חלש כמו גר, יתום ואלמנה, אדם עני צריך לעזור לו. לא רק בחלק כלכלית. יפה, זה גם המוסר הטבעי אומר. הממד האנושי. וזה גם התורה אומרת. אז זה הטוב ביותר, שהטוב והקדוש זה אותו דבר. או הרב התמה. השכל האנושי מבין שאדם שחושב רק על עצמו, ומתוך זה הוא אגואיסט, ומתוך זה הוא כעסן, ומתוך זה הוא רב עם כל העולם. זה רע. וגם התורה תגיד לך, זה אסור. אז אם החלוקה טוב, קדוש, רע, תמה, היא הייתה פשוטה, זה היה טוב ביותר. אני עוד לפני הפסקה פה אפילו, עוד לפני זה. רק כדי להסביר את המילים טובים וקדושים. כן, טובים וקדושים. אז אם טוב הוא גם קדוש, מצוין. אם רע הוא גם תמה, מצוין. אם טוב אנושי הוא תמה אלוקי, ורע אנושי הוא קדוש אלוקי, ודאי שמה שקובע זה מה שהם אומר. מה התורה אומרת? יכול להיות דבר שיקרה טוב אנושי כמו מגע בין המינים, אבל התורה תגדיר אותו טומאה. ויכול להיות שיקרה רע אנושי, כמו מלחמה, אבל התורה תגדיר אותו קדוש, מלחמת מצווה. יכול להיות דבר כזה. בסדר? אז אני חוזר שוב. אז אם החיים היו דיכוטומיים, חלוקה שחור לבן, הכי פשוט. אז א', עוד לפני הפסקה פה, יש טוב ויש קדוש, אנושי ואלוקי. לפעמים האנושי מתאים לאלוקי, ולפעמים האנושי לא מתאים לאלוקי, ואלוקי גובר, האלוקי מכריע. בסדר, אז זה לא הנושא של הפסקה פה, רק רציתי להגיד הערה בסוגריים, שהמילה טובים זה ביחס למה שבני אדם מגדירים טוב, והמילה קדושים זה ביחס למה שהקדוש ברוך הוא מגדיר טוב. טוב וקדוש. בכתבי הרב, הרבה מאוד פעמים זה ככה. אז ישנם דברים טובים וקדושים. טוב, אז ישנם דברים, בוא נחזור אלינו, ישנם דברים שבני אדם מגדירים אותם כטוב. ואפילו בני אדם מגדירים אותם כקדוש, אבל כאן זה לא רק בני אדם מגדירים אותם. באמת זה טוב וקדוש. נתן דוגמה. בא איזה תורם גדול, תרם מיליון שקל למכון מאיר. טוב. אשריך. אתה לוקח את הכסף שלך, עושה איתו דברים חשובים. ולא סתם בזבז אותו. אז ישנם דברים טובים וקדושים. יש בעולם תוצאות ממשיות, מעשיות בפועל, שאין תוצאות שאפשר להגדיר אותם כטובים וקדושים. או טובות וקדושות את התוצאות האלה. אומר הרב, אבל כאן לכאורה יש בעיה. מה הבעיה? שהדברים הטובים והקדושים האלה יושבים, יושבים על גבי, כן? היסוד שמחזיק אותם, הסיבה שמחזיקה אותם, נקרא בהלכה, יש גדר כזה שנקרא מחזיק, כן? הביסקוויט של הקרמבו מחזיק את הקצף, אז מה מברכים על הקרמבו? גדר כזה בהלכה, כן? מחזיק, האם העיקר זה הדבר עצמו, או המחזיק יש לו גם איזה חשיבות. טוב, סוגיה. אז ישנם דברים טובים וקדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם, זה שיש טוב וקדוש בעולם, זה תוצאה טובה וקדושה, אבל יש לה סיבה א', או, אני אגיד כותרת, יש לה סיבה מכוערת, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות. מה מדרגת הכאור? שלוש אפשרויות, מהקל הכבד, מהקל החמור. כמו חולשה, יש אחד למשל הוא ענוותן. הוא מתנהג בענווה, אבל למה אתה מתנהג בענווה? כי אתה סתם אדם חלש, חסר אחריות, שמפחד להביע עמדה ולפעול פעולה במציאות. אז אתה שב ואל תעשה עדיף. אתה מהאום. תמיד נוח להיות מהאום, נכון? אום שמו. נוח לשב בשקל, לא להגיד כלום. אז יכול להיות טוב וקדוש. הנה, אתה עכשיו מתנהג בענווה, אבל ההתנהגות הענוותנית שלך היא תוצאה של חולשה באישיות שלך. אתה לא אדם גיבור, אתה לא אדם שמיז להביע עמדה, ואולי גם להתעמת בעין ובאלף עם עמדה אחרת. אופן שאתה חושב שאתה צודק. אז ישנם דברים טובים וקדושים, שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות. שלוש קומות של כאור. א', כמו חולשה, זה הייתי אומר יחסית רגוע, זה קל. שקר, זה גם אולי כבר קשור לממד אנושי של שקר. רשעות, זה כבר ממד אלוקי של שקר. ניקח דוגמה. אותו אחד שבא למכון מאיר, יתרה מיליון שקל, הוא אומר, אני רוצה שבכניסה יהיה שלט עם השם שלי. אני תורם את הכסף הזה לא כדי שתהיה תורה בישראל, כדי שיהיה לי כבוד. מקבלים את התרומה או לא? קרנות נוצריות. להבדיל, כן. מקבלים את התרומה או לא? לא, כן, מחלוקת אחרונים. תלוי, זקן שחור, זקן לבן. זקן שחור אומר כן, זקן לבן אומר לא. עודד, יש לך כבר זקן לבן. אתה בחברה טובה, תסתכל. רבותיי, זאת שאלה חמורה. מה? צבוע, כמה. אבל לטבוע את הזקן זה לא ילבש. בדקתי פעם. אז אם כן, אז איך אנחנו מגיבים לזה? איך אנחנו מגיבים לזה שיש בעולם דברים בתוצאה, בפעולה, במימוש, בפועל, במעשה, דברים שהם טובים ואפילו קדושים, אבל הסיבות המחזיקות אותם הם כאורות, בין אם זה חולשה, שזה הייתי אומר, זה מינימום, בין אם זה שקר, זה כבר יותר חמור, ובין אם זה רשעות, חז ושלום. אני, חז ושלום, כן, הנוצרי רוצה לחזק את מדינת ישראל, כי הוא רוצה להפוך את מדינת ישראל לנוצרית. הוא רוצה לנצר את כולנו. זה כבר רשעות. כן, אבל הוא בינתיים בונה את המקווה ביישוב השומרון, בכסף שהוא נותן. אני מדבר דברים מציאותיים, אני לא מרחף. דברים ממשיים ממש. איך אתה מגיב לזה? כן, ניקח דוגמה עדינה של איזה, לשם אני חותר. מדינת ישראל אמורה להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש. יפה. מה היה בסיס הקמתה? הגלוי. הגלוי. מקלט בטוח, מקלט לילה. בושה וחרפה. בושה וחרפה שהאישה העמוקה הזאת שנקראת עם ישראל, שחיפשה סך הכל איזה מקלט לילה בשקט, היא עכשיו המפתח או היסוד שעליו עומדת, עליו עומד האידיאל הגדול של ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז אולי צריך להחריב את מדינת ישראל. אולי זה בקריטריון של הפסקה פה. זה כאור. דבר טוב וקדוש, מדינת היהודים, שהיא הולכת וצומחת לקראת ממלכת כהנים וגוי קדוש. אבל הסיבה, לפחות הגלויה, המחזיקה אותה, היא כאורה. מה? בסדר, גם חולשה זה לא בסדר, אולי. בסדר, יכול להיות, אני מסכים שאולי זה לא שקר ורשעות, לא, אולי, בטוח, כן? אבל גם חולשה זה חולשה. זה חולשה להיות חלש. רבותה, אתם מבינים את הסכנה הפוטנציאלית של הפצצת אטום בפסקה הזאת? הפסקה הזאת זה פצצת אטום, כי אפשר מהפסקה הזאת להוציא מה שרוצים ולהחריב את הכל. להחריב את הכל, למה? כי שום דבר לא עומד, או הרבה מאוד דברים לא עומדים, על דברים שהם טהורים עד הסוף. דרך אגב, רק כדי לעדן את עצמנו קצת, בהגעה של רב יצחק מוולוז'ין, בנו של רב חיים מוולוז'ין בספר נפש החיים, בהגעה הוא אומר, שמאז שאדם אכל, אדם הראשון, בהוצאה היפה החדשה, עמוד י' ז' נוחת שם, שמאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הרע, לפני החטא שאדם הראשון, היה, הרע היה מחוץ לאדם. היה בנחש והיה בעץ הדעת טוב ורע. אבל האדם עצמו היה כולו טוב. כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע בקואליציה של עץ הדעת טוב ורע עם הנחש, אז הטוב והרע הפכו להיות חלק ממנו ומהעולמות. כלומר, כשאני אוכל תפוח, התפוח הפך להיות חלק ממני. בסדר? אז כשאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, הטוב והרע הפך להיות חלק ממנו, אז הוא ירד ממדרגת טוב למדרגת טוב ורע. אומר רבי יצחק מוולוז'ין, מאז שאדם הראשון אכל מעץ הדעת טוב ורע, אין כמעט, ככה אומר, בלתי אפשר כלל, כמעט, זה לשונו, כמעט בלתי אפשר כלל, שאדם יעשה מעשה טוב ללא שיש בו נקודה אחת רעה. כמעט בלתי אפשר כלל. כלומר, השאיר איזה פתח. אבל כמעט בלתי אפשר כלל. למה? ומה זה הרע הזה? לגרמה. אומר הזוהר, שאדם פועל לעצמו לטובת האינטרס שלו. אני עושה דבר טוב כדי להרגיש טוב. אז אני עושה לעצמי. סליחה? ש... לכן עמי, מסכים? שכחתי את השם. שלום. כן, שלום דוב אומר אותו דבר, זה יכול להיות גם הפוך. זאת אומרת, המטרה היא טובה, והדרך שאני פועל היא רע. לכן עמי. נגיד הממשלה הזאת, בואו נסנגר, נהיה תמימים לרגע. טוב, אז מה עושים? נו, אז איך מגיבים? האם אנחנו חיים במבחן התוצאה? בואו נחבר רגע לחשבון פה. האם אנחנו חיים במבחן התוצאה, ואז אנחנו רוצים את הטוב והקדוש, אף על פי שהוא יושב על דבר כאור, החל מחולשה דרך שקר עד רשות, או שאנחנו אומרים לא. אם זה יושב על, על חולשה, על כיעור כזה, אז היסודות פה לא רק ראויים, היסודות פה הם רעים. אז צריך להתמוטט. צריך להרוס את הכל ולבנות הכל על יסודות טובים. העובדה הזאת שאלה חמורה בכל תחומי החיים שלנו, השאלה הזאת. אז אם היינו לומדים את דברי הרב רק מהפסקה הזאת, היינו מאוד מאוד דיכוטומיים, מאוד קיצוניים. דבר טוב, צריך לשבת על דבר טוב, היסוד שלו צריך להיות טוב. דבר קדוש, צריך לשבת על דבר טוב, או לפחות קדוש, צריך לשבת, והיסוד שלו צריכים להיות טובים או קדושים. ואם לא, להרוס. טוב, אנחנו רואים שככה קדוש ברוך הוא לא מנהיג את עולמו. לכן, ישנם דברים טובים או קדושים שהסיבות המחזיקות אותם בעולם הן כאורות, כמו חולשה, שקר, רשעות, שלפעמים הן תומכות את יסוד הטוב של בושה, צניעות, אמונה. אז חולשה, למשל, כמו שאמרנו, יכולה להיות היסוד שעליה, שמתוכה עומדת הבושה. למשל, אני ביישן כי אני חלש, כי אני לא מעיז, כמו שאמרנו מקודם, להביע עמדתי וכו'. כן.
אבל יש בתורה עצמה דברים שהיסוד, שהתוצאה
היא טובה,
פרץ,
שהמקור
שלהם
כאילו נגיד יסוד מאוד רע. טוב, שאלה מה היסוד? לכן, אם שמתם לב, אני אמרתי שבצד הגלוי, אני הדגשתי כמה פעמים, בצד הגלוי היסוד הוא רע. בצד הגלוי. כי בצד הנסתר יכול להיות, בצד הפנימי, המהותי, שהיסוד הוא טוב. אינה חינמי. אני חוזר שוב לשאלה החמורה ששאלתי מקודם. מדינת ישראל שעומדת על, 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 על מקלט בטוח. על להיות עם חופשי בארצנו. זהו. היא המדינה הזאת, היא תביא אותנו למדינת ממלכת כהנים וגוי קדוש, למלכות בדוד, לכהנים בעבודתם במקדש, למשיח בן דוד. אולי הפתרון זה להרוס את המדינה ולבנות מדינה מחדש? טוב, אז בשביל זה צריך ללמוד בינה נמונה, כל סוגיית הזרע בהמה, זרע אדם, זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, סוגיות אדירות. כן, אבל אני כן רוצה להגיד רק משפט אחד חמור כדי להרגיע קצת המתח, שלא יהיה לנו אהבה אמינות, כן? חז"ל אמרו בכל מיני וריאציות, גאולה שלישית אין לה הפסק. ברגע שהתחילה גאולה שלישית אין לה הפסק. לא אין לה הפסק, היא תוביל לגאולה שלמה. אמרו את זה בכל מיני סגנונות. יפה. איך אני יודע מה הסימנים של גאולה שלישית? יש סימנים. המשנה בסוטה, הגמרא בפרק חלק בסנהדרין. שני הסימנים החיוביים הידועים, קיבוץ גלויות, ארץ ישראל פורחת ונותנת פירותיה בעין יפה. הנה, זה מתקיים בעינינו, רואים את זה בחוש. כנגד הסיכויים, כנגד ההיגיון, כנגד הסטטיסטיקה, כנגד הטבע. נס גמור, קיבוץ גלויות. גדול יום קיבוץ גלויות, כיום שנבראו בו שמיים וארץ. מעין יש מעין ממש. אז התחילה הגאולה. טוב, צריך להוכיח את זה בצורה יותר מסודרת ומעמיקה ושיטתית, שסימני הגאולה החיוביים וגם הנראים שליליים, הם תואמים את פרק הזמן ההיסטורי שבתוכו אנחנו חיים. אבל אם נקבל את זה כרגע כנתון, וחז"ל אמרו גאולה שלישית אין לה הפסק, אז אתה רואה שמדינת ישראל היא יושבת, כנראה על יסוד שהוא לא קעור עד כדי המשפט הבא של הרב. בין אם נגיד, אני אומר את זה כמשל, בין אם זה מדינת ישראל היא לא יושבת על הרצל, אלא יושבת על תלמידי הבעל שם טוב, והגרד, תלמידי הגרד, ולפני כן הרמב"ן, ורבי יהודה הלוי, וכו'. בסדר. כן, בבקשה, רציתי להגיד משהו. מתוך שלא לשמה יבוא לשמה. אתה צודק, אתה רק מחזק את מה שאמרנו, אבל כאן אתה רואה, בוא נקרא רגע את המשפט הבא כדי שתבינו אלן זה מגיע, כן, שנבין את זה. אמנם, כמו שטובתן של רשעים, מה שהוא טוב לרשע, רעה היא אצל צדיקים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לראות אם הממשלה הזאת והקואליציה הזאת טובה, תסתכל מי תומך בה. פשוט. לפי זה אתה תבין אם היא טובה או רעה. למרות שבמכון מאיר לומדים פוליטיקה. זה לא פוליטיקה, זה תורה. אמנם, כמו שטובתן של רשעים, רעה היא אצל צדיקים. ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא. לשון המהר"ל לפני המשפט הבא, נפש הפועל נמצאת בפעולה. כל פעולה שהיא תוצאה גונזת בתוכה את הנפש של הפועל, את האישיות שלו, את השקפת עולמו, את כל עולמו הפנימי. נו, אז אם נפש הפועל היא רעה, אז גם בתוצאה הטובה יש שם רע, כמו שאמר רשב"י בוויכוח עם רבי יהודה ורבי יוסי שם, של החכמים. הנה, אנחנו באמצע המשפט, אני רק אקרא את זה. הנה, אני אקרא את זה, הנה, אנחנו באמצע המשפט. אתה צודק, כמו שטובתם של רשעים רעה היא אצל צדיקים, אני ממשיך איתך, ככה היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרע והטמא, מה הטובה הזאת מחוללת? מחוללת היא רעות רבות. למה? כי נבע ממקום רע וטמא. ולכן הפתרון, ואין אור גאולה יוצא אל הפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. אין פתרון. בוא נרוס את הכל, יאללה, אז אפשר להרוס. מה אתם אומרים? זאת השיטה. הרב כותב הרבה מקומות אחרים שזאת לא השיטה. תראו למשל בפסקה בעניה לשמעון בן שטח, תיקן כתובה לישראל, וגזר על תאומת שלישי ושביעי, שם הרב מעריך בעניה שבת א' עמוד 70 ומשהו. מעריך שזה לא דרך שהגבח הוא מנהיג את עולמו. אבל שימו למה כתוב כאן. כאן כתוב היסודות הרעים. כלומר, יכול להיות שיהיה דבר מסוים, שיש לו יסודות טובים, יש לו יסודות רעים. למשל ניקח, דוגמה, מדינת ישראל להבדיל, כן? יסודותיה אפילו בצד הלאומי החילוני ההרצליאני, הם יסודות טובים. זאת אומרת, לא יכול להיות שהעם הזה לא יהיה אדון לעצמו. כל העם רוצה חירות. יש כאן יסוד טוב. זה שהחירות הזאת, אתה רוצה לנתק אותה משם השם, בעיה, בסדר. אבל עצם יסוד החירות היא נכונה, היסוד הזה הוא נכון, הוא טוב. אני לא נכנס עכשיו לטבלאות בכל הסוגיה הזאת, אני רק רוצה להגיד, שכדי שהמשפט הזה יהיה בפועל, אם אפשר לומר, כלומר להרוס את הכל, זה צריך להיות שבאמת היסודות, ואני מוסיף את המילה אפילו כל היסודות, היסודות שעליהם עומד הדבר הם רעים. כלומר, הם שליליים לכתחילה. כמו שאמר מקודם עודד, יכול להיות שיש הבדל בין שקר ורשעות לבין חולשה. שקר ורשעות זה רע בהגדרה. אתה משקר בדווקא. אתה רשע בדווקא, רשע זה עובר ורוד במזיד, לא בשוגג, זה דבר חמור. רשע לתיאבון, רשע להכיס, זה חמור. חולשה זה כבר יותר, יותר רגוע. חולשה זה נובע מחוסר הכרה, זה נובע אולי מחשיבה שיש לי חוסר יכולת, אלף סברות. בסדר, אבל אולי צריך להבדיל באמת מחולשה לשקר ורישה. אבל כאן הרב מדייק, אני חושב. הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרב והתמה מחוללת יראות רבות, ואין אור גאולה יוצא לפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. אני גם אפילו הייתי מעיז לומר שעוד הפסקה הזאת היא פסקה מאוד מסוכנת, כי אחרת, כי אם נבין אותה כפשוטה, בפשטותה, אז אפשר להרוס כבר את הכל מזמן. אני חושב שתלמידי חכמים, גדולים, צדיקים, עם עיניים רחוקות ועם הבנות עמוקות ועם סייעתא דשמיא, הם יגידו לנו איזה טוב וקדוש עומד על יסודות רעים שצריך הריסה וחורבן, כדי לבנות את הכל על יסוד הטוב והקדוש מלכתחילה, מחדש בפעם הבאה, ואיזה טוב וקדוש הוא לא עומד על יסודות רעים. הוא לא עומד על יסודות רעים. יכול להיות שהוא עומד על יסודות אולי חלשים, יכול להיות על יסודות רעים חלקיים, אבל יסודות אחרים טובים. אבל אני שוב חוזר, כשחזל אמרו גאולה שלישית אין להפסק, ונתנו סימנים לגאולה, הם בעצם אמרו לנו, בהקשר של הפסקה פה, ברגע שתתחיל הגאולה, והיא תמשיך כי אין להפסק, זה עומד על יסוד טוב. יכול להיות שיש גם יסודות רעים, מתלווים לזה. לא אמרנו שלא. היסודות הרעים צריכים הרס ובנייה מחדש. לא אמרנו שלא. כן, אבל אני כן רוצה להגיד את העיקרון. העיקרון הוא שאנחנו חיים בדור ששופט את הכל במבחן התוצאה. ולכן, התוצאה היא טובה, לא אכפת לנו מאיפה זה הגיע. לא נכון. לא נכון. אכפת לנו מאוד מאיפה זה הגיע. עם היסודות, מאיפה זה נובע, עם היסודות שעליהם הטוב הזה עומד, עליהם מבחן התוצאה הזה הצליח בכאילו, כן? עם היסודות האלה, עם יסודות רעים, זה אין אור גאולה יוצא אל הפועל. כי היסוד הרע הוא משליך את הרע שבקרבו, בעצמותו, לכל מה שנבנה פה, לכל התוצאות. נכון גם, אני חושב בוא נרוויח גם עוד משהו על הדרך, יוצא לפי החשבון הזה. שכשאנחנו רוצים להצליח במשהו, כן? ונקווה שאנחנו אנשים ששייכים לטוב ולקודש, אז היסודות שאנחנו בונים עליהם את, ה, את, ה, את, ה, את התהליך הזה של התוצאות הממשיות, היסודות הם צריכים להיות יסודות טובים, יסודות קדושים. זה לא נכון, כמו שכן אמר שלום דוב, המטרה מקדשת את האמצעים. כן, אני תמיד אומר בהקשר של המטרה מקדשת את האמצעים, שזה בדיוק הפוך מההבנה של הפתגם המצוי, כן? הפתגם המצוי, המטרה לא מקדשת את האמצעים. יפה. ונגד הפוך, כן? המטרה, אם היא קדושה, היא אמורה להיות מקדשת גם את האמצעים בדרך להשגת המטרה. אז אם המטרה קדושה, אז גם האמצעים צריכים להיות קדושים. אז אם האמצעים לא קדושים, אז זה בעיה למטרה. אז נגיד הפוך, המטרה, כן, היא מקדשת, היא אמורה לקדש את האמצעים בדרך למטרה. אז גם האמצעים צריכים להיות קדושים. האם המטרה מקדשת את האמצעים? כן! אבל במובן שאמרנו עכשיו, לא במובן של הפתגם שכולם מבינים הפוך. מה שם כבודו? אלון, יכול לשאול אותך שאלה? אני רואה שאתה מתפלא. יוצא מן הכלל. עוד דוגמה. כלומר, דבר שהוא שונה. כן, אבל בוא נקשיב למילים. יוצא מן הכלל. אז מאיפה הוא יצא? מהכלל. אז מה מקורו של היוצא מן הכלל? הכלל. אז הוא חלק מהכלל. הבנו. גם מי שיצא מן הכלל, הוא יצא מן הכלל. גם מי שהוא שונה מהכלל, מקורו היסודי, הוא בתוך הכלל. עכשיו פה, המטרה מקדשת את האמצעים, נא להקשיב מה כתוב, מה אומרים. המטרה אמורה לקדש את האמצעים. אז זה שאנחנו חיים במבחן התוצאה והכל, ומה שמנע אותנו בסוף, זה התכלס, זה חמור. חמור. נכון שמתוך שלא לשמה יבוא לשמה, ונכון שאחרי המעשים משכו על בבות, כל זה נכון. אבל אם הכיעור הוא כיעור כזה שהוא, כן, כמו שרב קורא לו פה, יסודות רעים, זה לא יכול לעמוד על זה. לא יכול לעמוד. הריסה. תזכירו לי בסוף השיעור, אחרי שההקלטה תסתיים, היות ויש יתרון למי שנמצא פה, ולא מי ששומע באינטרנט או משהו, אני אגיד לכם משהו, שאתם לא חייבים להסכים עם מה שאני אגיד, אבל אני אגיד לכם אותו. בסדר, נאור? מה זה שיתרון למי שיתאמץ ובא לפה? אני אומר שאחרי השיעור אני אגלה סוד, אבל רק אחרי שאני אתנתק מהאינטרנט, כדי שרק מי שפה בכיתה ישמע את זה. לא נתן, בסוף. זה רק כדי שמי שלא פה יבין שהוא צריך לבוא לפה. טוב, הלאה. אמנם, לא, היום אנחנו עם זום יצרתי לי, תראה, תספר. זהו, הגיע הקורונה, הגיע הזום, הכל טוב. לא, ממש לא. אומר הרב, אמנם כמו שטובתן של רשעים רע את הצדיקים, כך היא הטובה שמקבל הטוב והקדוש מהרב והתאמה, מחולל תיראות רבות, ולכן ואין אור גאולה יוצא לפועל, כי אם על ידי מה שיהרסו, כל היסודות הרעים, אפילו אותם שמחזיקים את הטוב והקודש. ואז התוצאה תהיה, שעוד במה שהחזיק את הטוב והקודש, והייתה פה הופעה של טוב וקודש בזכות זה בעולם, כי היה משהו שהחזיק אותו ואפשר לו את הופעתו. אז היות והטוב והקודש עכשיו הופיעו בעולם, אבל הם עמדו על היסודות הרעים, ועכשיו צריך להשחית ולהרוס את היסודות הרעים, אז גם הטוב והקודש ייפגע מזה. אז גם יהיה כאן העדר של טוב וקודש, לא רק העדר של היסוד הרע. גם העדר של התוצאה של הטוב והקודש, אז זה שווה את המחיר? אומר הרב, כן. ואף על פי שעל ידי זה סובל הטוב, הקודש והאמונה, כן את היסודות הרעים שעליהם הוא עמד ומכוחם הוא חי. והם יורדים ונראים כמדלדלים, הטוב והקודש והאמונה, כי היסוד שהחזיק אותם נפל, אז גם הם נפלו איתו. דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. כרגע באופן הרעי ובאופן חיצוני יש פה באמת ירידה. באמת הטוב והקודש נפגע. למה? אז איזה התעודדות יש פה? איזה עלייה והתעודדות יש פה? שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, וכאן הרב רומז עוד משהו, אולי גם זה עוד הערה לגבי הריסת היסודות הרעים. ההרס של היסודות הרעים זה כמו... כמו זרע שאתה זורע אותו באדמה, שהמטרה שלו זה להצמיח, אבל בדרך אל ההצמחה יש כידוע ריקבון, ומי שמסתכל על שלב הריקבון, הוא בטוח שלא יצמח כאן כלום. כי כבכל הזרע נהרס, הזרע נרכב, מה? מצוין, אומר שלום דוב, אני חושב גם הערה מאוד חשובה, שהריקבון זה לא רק העצם זה שזה נרכב, אלא הדבר עצמו נרכב, הזרע מרכיב את עצמו. אני משנה בנמשל שכן, הרע הורס את עצמו, כי הוא מבין שהוא לא יכול להיות היסוד של הטוב. כן, טוב, יש הרבה מה לעיין בזה. בכל אופן, ואף על פי שעל ידי הסובל הטוב והקודש והאמונה, והם יורדים ונראים כמדלדלים, דלדול זה והם יורדים ונראים כמדלדלים, פסיק, דלדול זה וירידה זו, עלייה והתעודדות הם באמת. מדוע? שאחר הריקבון של היסודות הרעים הללו, יחל מיד, המיד עד יכול שיקח קצת זמן, אבל באופן יחסי זה מיד, יחל מיד לצמוח אור הזוהר והקודש של יסודות בריאים, של דעה, חוכמה, גבורה, תפארת נצח ועוד, ובזה תיווסד מלכות עולמים, זה מלכות בדוד, לאור השם וטובו, באחרית הימים, בחזה דוד הנאמנים, וכו' וכו'. למה רצינו ללמוד את הפסקה הזאת היום? עכשיו, קודם כל צריך לדעת בדור של מבחן התוצאה, שאנחנו לא מחפשים את מבחן התוצאה, אנחנו מחפשים את מבחן הסיבה. מה הסיבה שעליו הכל עומד? מה הסיבה שמכוחה הכל עומד? זה נקודה מאוד חשובה. אם ננהל את החיים על יסוד הסיבות ולא יסוד התוצאות שלנו ושל כלל ישראל, החיים יראו אחרת לחלוטין. כי אנחנו תמיד שופטים את הכל מבחן התוצאה. זה א', ב', היות והעולם שלנו לא דיכוטומי, ויכול להיות, וזה לא רק שסיבות טובות הן מולידות תוצאות טובות, וסיבות רעות מולידות תוצאות רעות, אלא יכול להיות מצב שסיבות רעות מולידות תוצאות טובות, וכן להפך, לא דיברנו על זה היום, שסיבות טובות יולידו תוצאות רעות, אבל בואו נדבר על מה שכתוב פה, שסיבות רעות יולידו תוצאות טובות, אז פה אנחנו צריכים לדעת שההשפעה של הסיבה הרעה, היא תשפיע על התוצאה הטובה. עד כדי כך שאם זה מצב קיצוני, שהיסוד שעליו הכל עומד הוא רע, כן? זה כמו, אני אתן לו את דוגמה מצוינת, כן? זה כמו, אתה רוצה לבנות בניין. טוב, אתה בונה את היסודות לא מספיק חזקים להחזיק את הגובה של הבניין. אז מה תגיד? לא נורא, זה בסדר. נוסיף עוד מלט בחלונות. הרסת את היסוד, הרסת את הכל, הבניין יקרוס, הבניין יתמוטט, אז עדיף עכשיו להרוס את השלוש קומות שבנית על יסודות ראויים, משל תבנה כאן 30 קומות ואחר כך כל הבניין יתרסק. זה לא יכול להיות כך. בסדר? אז אותו דבר כאן, ברגע שיש יסודות שהם רעים, ואני אומר שוב, לא בטוח שכל אחד מאיתנו יכול להחליט מתי היסודות האלה כאלה כאורים ורעים עד כדי כך שצריך החרבה לגמרי, החרבה טוטלית כדי לבנות הכל מחדש. כי באמת צריך כאן עיניים אלוקיות ועיניים של סייעתא דשמיא כדי להחליט איפה זה נמצא. אז אבל לו יצור ציור כזה, צריך להרוס את היסודות, ממילא גם מה שנבנה, גם התוצאות ייפגעו, אבל זה יהיה דבר זמני עד שהכל ייבנה על יסודות הטובים. לגבי מדינת ישראל ראשית צמיחת גאולתנו, בהקשר הזה של הפסקה הזאת, אז א', חכמים דיברו בהרבה מקומות שזה ייבנה בצורה של זרע בהמה לחוד, זרע אדם לחוד, כלומר כל מיני תהליכים חומריים של בניין האומה עם כל תופעות הלוואי החומריות, חומריות אלא דווקא גוף, אלא השקפות עולם ותרבות ובירורי זהות ורצונות ושאיפות וחלומות וסדרי עדיפויות וכו' וכו', כל מה שאנחנו רואים היום. אז זה סוגיה שלמה שצריכה בירור, אבל אני הלכתי לכיוון אחר, שכשחזל אמרו סימני גאולה ואמרו לנו כך תתחיל הגאולה, והרבה מהסימנים הם דווקא סימנים לא חיוביים כלפי חוץ, ואמרו לנו גאולה שישית אין לה הפסק, בעצם אמרו לנו זה לא עומד על הסודות רעים. הראיה שאין לה הפסק. אם זה עומד על הסודות רעים, אז היה צריך להיות ההפסק. היה צריך להיות חורמה. כשאמרו גאולה שישית אין לה הפסק, אמרו אל תיבהל. כן? כשחזל אמרו גאולה שישית אין לה הפסק, ידעו חזל במחאות את פסקה נ"ב באורות, ואמרו אל תחשוב שמדינת ישראל היא חלק מהחשבון הזה. זה לא חלק מזה. טוב. סוף סוף נעצור בזמן שתוכלו לאכול נורמלי.